חי, תמיד איתי. פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
חמישי, אור ליום שישי, שבת קודש, פרשת בעל אותך, חשבנו שגמרנו עם הקורונה, והנה איתנו.
עולה. עולה. עד שתהיה קורונה עולה מאליה, כמו שאומרים חז"ל.
ותראה לאיפה היא הגיעה, לקודש הקודשים של הכנסת. אני מדברים חברי כנסת, כולם רצים להיבדק, כולם מפחדים. איך הקורונה הגיעה לאווירה החומצית והרעילה של הכנסת?
כבר היה שם מישהו, ליצמן בשעתו. אז זה לא החברי כנסת הראשון.
השר ליצמן. הוא קיבל את זה כנראה באיזה מסעדה או באיזה שטיבלח. אבל
אפשר לגלות למאזינים שיש גם כמה חברי כנסת חרדים שחששו מאוד, כי הם היו במגע איתו או עם מישהו שבא בקרבתו, וקיבלו נכון לעכשיו תשובות שליליות. בוא נגיד אבל שאתה מההתחלה אמרת שהכנסת זה המקום הכי בעייתי, עם הסרקולציה שם של מערכת האוויר, והיריקות של כל אחד על השני, שם מדברים חופשי חופשי בלי מסכה.
אתה יודע מה אני הייתי עושה, אבי? סוגר את כל המושב לצים הזה, מעביר את זה לזום. הם מקבלים הצבעות, אז מכמה שהם יעבדו פחות, נראה לי שיגרמו פחות נזקים, כי כרגע, חוץ מלהעביר חוקים נורווגים, ולאשר כל מיני ג'ובים ומשרדים נוספים, לא ראיתי עדיין מהכנסת הזאת, עדיין שום תועלת חוץ ממינויים וג'ובים, ואנחנו מרגישים שהכנסת...
וכל הממשלה הזאת הוקמה הרי כביכול נשאו את שם הקורונה לשווא, אתה לא רואה אותם עד עכשיו עושים שום מהלך אמיתי, שיכול להביא לפתרון במשק. הצעדים הכלכליים, האוצר עושה כמעט מה שהוא רוצה. אולי עכשיו גפני יעצור אותם בוועדת כספים. הוא אמר השבוע שהוא לא יהיה חותמת גומי. נחיה ונראה, נדבר כאן תכף עם יושב ראש ועדת הכלכלה. נשאל אותו על זה, חבר הכנסת מרגי. אבל כשאתה מסתכל על זה במבט עסקי, זה נראה שפשוט אנשים שם עושים צעדים לא נכונים. נותנים למעסיקים הגדולים דווקא, לא מסתכלים על העסקים הקטנים. אתה יודע, מי שמאחר להחזיר מקבל יותר. נכון.
אתה יודע מה, אבי, הממשלה הזאת עובדת בשיטת הקפסולה, אבל היא מבודדת עצמה מכל הציבור. אתה רואה בחוץ כמעט הפגנות, אומר לך שזה יגיע, ההיסטוריונים תמיד אומרים שיש אבטלה ומצב כלכלי קשה, בסוף זה נגמר במהפכות, הרי במחאה החברתית על קוטל.
כאן המצב הכלכלי משותף לכל העולם, אתה יודע.
ויצאו
זה לא משהו שהממשלה גרמה.
הממשלה הזאת חיה כמו בקפסולה. הם חיים בזמין אווירה אחרת. אתה מדבר עם חברי כנסת, מדבר עם שרים, מה שזה שלהם סבכויות של מים חמים, מים קרים, ואז זה עבר לפה, והוועדות. אתה יודע מה, אני אתן להם
צ'אפ. יושב ראש, הוועדה שאמורה להיות לפה לציבור, יושב ראש הוועדה לפניות הציבור, זה גם הפך לאיזה קרב על ג'וב, אתה מבין? הכל ג'ובים וג'ובים.
כן, אבל דווקא בעניין הזה שהתקף, הוועדה לפניות הציבור, חלה, יש פה איזה שיפור מעניין, כי הגיע נציג חסידות ויז'ניץ. אני שמעתי שאתמול בערב עיריית בני ברק העירה את בניין המועצה בדגל הלאומי הרומני. עכשיו זה הישג גדול ביותר של רומניה מאז מלחמת העולם השנייה.
מאז שמלקי אלפרט.
כן.
גם כן היה רומני.
אתה רואה איזה גם
חלק. עוד לפני זה היה חבר כנסת שהשיג שני טנקים לויז'ניץ.
כן.
בסיפור ידוע שגפני תמיד אומר.
זה גם חלק מהאווירה הקפסולאית. אנחנו...
אגב, הייתי השבוע, אפרופו אחריות וכובד ראש, הייתי השבוע אצל גפני בוועדת הכספים, אף פעם לא ראיתי אותו כל כך בדופרס. שר האוצר אצלו ומבקר המדינה יושב אצלו. אתה רואה את הבן אדם מבין, הוא אומר, נכנסתי כבר פעמיים לתפקיד יושב ראש ועדת כספים, כזה מצב ביש עדיין לא היה.
וכשיש מצב ביש, אז אנחנו החרדים לא יכולים לחיות בקפסולה, זה יגיע גם אלינו. הנה, קיבלתי כעת את המידע על ירידת ערך הנקודה התקצובית לבני ישיבות, וגפני לא יכול להגיד כלום, עם כל המשק בצרות, אז... אין כסף לאף אחד, יהיה לנו קיצוצים בכל מקום. וגם הציבור החרדי שנראה כאילו מסתכל מהצד על המשבר, כי רובם עובדים...
איזה מהצד? הוא התחיל אצלנו המשבר הזה. אמיתי, אתה יודע, בחיים עצמם.
רובם עובדים במסדות הוראה ובמסדות עדיין, אבל תשמע, זה יגיע אלינו הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. מזל שישבו תקציב 2021, אבל בתקציב הבא, אני מציע למנהלי המוסדות להיכנס לבונקר.
טוב, או לרכב, לעלות לצפון, אתה יודע, להתבודד בקפסולה.
טוב, דיברנו קצת בענייני הכלכלה, ואני חושב שלא יהיה טוב מאשר לשוחח בעניין זה עם חבר הכנסת שהיה פעם שר, ואנחנו דיברנו איתו לא מספר פעמים, יושב ראש ועדת הכלכלה, הרב יעקב מרגי, בוא...
לא, הכלכלה.
על המחיה ועל הכלכלה, כן.
ואחר כך יהיה איתנו השר יזהר שי, שגם דיברנו איתו בשעתו חבר כנסת, הייטקיסט, אדם שבא מהמגזר העסקי. בוא נדבר על הנושאים האלו באמת. לאן פניה של הממשלה בנושא שבאמת מעניין את התושבים?
חוץ משרים ורכבים משוריינים. פרסומות יישארו עמנו.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
טיפ ממכבי בדרך לעתיד בריא. עכשיו, כשמותר לצאת מהבית, חשוב לעלות במדרגות. גם תהנו מחלל יותר פתוח מאשר במעלית, וגם תתרמו לשיפור מערכות הלב. בשלוש מילים, חוזרים לשגרה בריאה.
יש קופת חולים ויש מכבי. יש קופת חולים ויש מכבי.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987, כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
תנובה במבצע על כל מוצרי החלב ותחליפיו. קונים 8 מוצרים ומקבלים 2 מתנה. 8 ועוד 2 מתנה. למהדרין יש תנובה. בתוקף עד כ"ז בסיוון, לא כולל מוצרי המעדניה הזול שבהם.
לתינוק שלך את רוצה לתת הכל. שימי לק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מספר 1 בעיכול. מוביל ב7 מדדי התפתחות. על פי סקר אמהות, קנטר 2019. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
רבותיי, אנחנו בתקופה של פעם במאה שנה. עוד יכתבו עלינו בכל ספרי ההיסטוריה. אנשים התנפלו על המדפים, חזרו הביתה עם ארגזים. לא חברים, זו לא הקורונה. זה חודש הספר ההיסטורי שלא היה כאן מאה שנה.
רשת ספרי אור החיים במהפכה היסטורית ומבצעים שלא הכרתם מעולם. כל הסופרים הגדולים, כל רבי המחר, כל הוצאות הספרים המובילות עכשיו במחירי היסטוריה. ובנוסף, הגרלות יומיות בין הרוכשים ושתי זכיות ענק על כל ספר שתבחרו עד 5,500 שקלים. חודש הספר האגדי ברשת ספרי אור החיים.
נתיב פיתוח מובילים את הבנייה 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמה ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה. קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
לא בפריפריה, לא משופצת, אלא חדשה מקבלן. ביום שני הקרוב, זוהי ההזדמנות האחרונה להצטרף להגרלת המאה על דירת 4 חדרים ענקית וחדשה באשדוד. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר, מתברכים בישועה ומצטרפים להגרלה על דירה חלומית בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30.
הקיץ בפתח. רוצים להתחדש במשקפיים חדשים או אולי במשקפי שמש? עכשיו באופטיקה אלברין 72% הנחה על כל המשקפיים. כתוב בתקנון.
אני הכי התגעגעתי ללקוחות שאומרים
שים עוד חריף.
אני התגעגעתי לאלה שמבקשים
אפשר אקסטרה גבינה על הפיצה.
אבל הכי התגעגעתי לראות אתכם מתענגים על האוכל שלי.
האנשים שמכינים את האוכל שאתם אוהבים ישמחו לראות אתכם שוב. בואו לאכול אצלם ביום חמישי י"ב בסיוון, 4 ביוני, מ-12 בצהריים ועד 4, ותוכלו ליהנות מפחית קוקה קולה במתנה בכל הזמנת מנה עיקרית. פרטים נוספים באתר. אוכלים טוב, עושים טוב.
סובלים מהפרעות קשב וריכוז? אימון מוחי באלפא בריין סנטר משפר את התסמינים ואת איכות החיים. יותר מ-87% הצלחה. עובדה, הוכח מדעית. כוכבית 6252.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב ליושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת, הרב יעקב מרגי. יקירנו, ידידנו הטוב.
תודה רבה, ערב טוב לכם, כל המאזינים, יעקב ואבי.
כן, אנחנו פנינו לך, זה היה במרוצת השנים, ראיינו אותך לא מספר פעמים, כל פעם פנינו לך בתואר אחר, אני פניתי לך כשהיית שר, ואחר כך חבר הכנסת, והיית גם לפני כן גם כזה איזשהו יור ועדה, עוד לפני הוועדה הזאת?
זה יושב ראש ועדת חינוך,
בקדנציה הקודמת. ועדת חינוך זה
היה לשם, כיור. כן. לא היית מעדיף באמת שנפנה לך כשר?
לא. אם שאת היית מקבל תפקידים אחרים, מעבר לתיק הדתות, הייתי מעדיף. לא שכח. אבל תיק דתות כבר לא רציתי, עשיתי פעם אחת את זה, ובצורה טובה, מכובדת, עליבדי, כולי עלמד. התחום הזה כבר לא התחום העיסוק שלי.
אני שאלתי לך, נכון? אתה דחית את ההצעה, כך שמענו.
אני הודעתי, אני לא. הודעתי שאני לא רוצה להיות לא שר הדתות ולא סגן שר.
כן, אבל אתה מחדד פה, לא שלא רציתי יותר להיות לא רציתי שר הדתות, ואני אגיד לך מה אני שומע במסדרונות של ש"ס, למה לא רצית? לא היה לך כוח להיכנס למלחמות הרבנים. אחד עם
גלימה. אמרתי את זה ברעיון, אמרתי...
כן, אחד עם גלימה זובה אומר, תמנה את הרב הזה, ובעל גלימה
לשעבר. והכי גרוע שגם את הדיינים נתנו עכשיו לשר, בכלל זה נורא.
למה גרוע? השתבח שמו, מגלגלים זכות על ידי זקן.
אבל לא רצית להיכנס לשדה המוקשים הזה של מלחמות הרבנים.
לא של המינויים, אולי לא הובנתי. אני מריין אותי שקוראים בכיתה לפני כמה זמן, ואמרתי, יש לי תפיסת עולם.
חשוב לתת קרדיט,
בחור טוב. לא בשלה העת, לכן אני מעדיף שלא להיות...
מה התפיסה שלך? תגיד לנו על רגל אחת.
זה לא הרגל אחת, זה צריך להיות תמונה כוללת. כי אם אני אגע בנקודה מסוימת, אז אתה מבין שמיד יקפצו יגידו את כל... כשאתה מדבר על שירותי דת בצורה אחרת, מן המסד, עד הצפחות, שזה כולל אפילו... יש לי... עשיתי עבודה מהמשגיח הקשרות והבלנית למטה עד במועצת הרבנות למעלה, בצורה... מבנה היררכי מתקדם, אבל זה לא עולה שתזדמנות.
לא נראה לך שהיית מצליח ליישם את זה.
היה צריך להנגיש יותר
לא, בעת הזו אני יודע שאני לא אצליח. למה לא? אני אומר, אתה מכיר אותי שאני לא מסתתעים, תוכלי כברי. אני יודע שבעת הזו לא בשלה העת, ולכן לא שייך גם להציג אותה.
אבל אם נגיד על רגל אחת כמו הלל הזקן, אז זה בעצם מעין של מנדסני הלך, זאת אומרת, הרבנות צריכה יותר להנגיש את פניה לקהל החילוני, כי אנחנו רואים שהאלטרנטיבה היום פורחת של הולכים לרפורמים ולניסוי חוץ לארץ. זו בעצם הנקודה.
הנקודה היא יותר להתאים את... תראה, אנחנו מדברים מהשקפה. בהשקפה אנחנו נשארים באותו דבר. בצורת ההגשה של שירותי הדת היום אנחנו צריכים להתאים את עצמנו. כפי שיצאתי חוצת על מערכת החינוך הישראלי, שלא יצאכן שבשבים שנה לא השתנתה. כלל ועיקר, ויצאתי חוצץ ואמרתי, זו מערכת ישנה, ארכאית, מקובעת, אז אני אומר על שירותי הדת שהגיעה, נעשו שינויים רבים, נעשו שינויים, אבל עדיין אנחנו לא מדביקים בקצב את שירותים אחרים שהמדינה נותנת, אנחנו לא שם.
אתה הופתעת מהמינוי החיצוני של הרב יעקב אביטן? הרי אני לפני, שאני שמעתי את השם שלו, רציתי לגוגל לחפש.
אני ידעתי, תראה. היו דיבורים על מינוי חיצוני. לומר לך שאני ידעתי שזה הולך להיות, זה יהיה שקר. לא ידעתי שזה הולך להיות יעקב.
למה מינוי חיצוני באמת? הרי ש"ס משופט, כוחות צעירים.
אני אומר לך, אני חושב שזה הדבר הכי נכון שעשה הרב יושב ראש המפלגה הרב אריה דרעי, זה שהוא לקח אחד מתוך שירותי הדת, רב, מכהן כבר שנים רבות, זו משפחה של רבנים, משום קצת המשפחה היקרה הזו, הוא בתוך שירותי הדת, הוא מכיר את זה, הוא גם מקובל על, הוא הפעילות שלו, הוא גם שדרה בתוכנית קודש ברדיו דרום.
איש נעים הליכות.
הציבור מאוד אוהב אותו, הוא יודע לדבר בגובה העיניים לאוכלוסייה הכללית, ואני חושב שזה נצרך, נדרש בסביבה שלנו, ואני חושב שזה היה מינוי ראוי, אמרתי את זה לראשון ראש המפלגה באותו יום שהוא מינה אותו, שהוא יודע שהוא...
טוב, לא רצית לעסוק במשרד הדתות, ובסוף על זה אנחנו מדברים איתך. בוא נדבר על הוועדה שלקחת, אולי אחת הוועדות, אולי הוועדה הכי חשובה בכנסת, אחרי הכספים בוודאי.
שלקחת זה נשמע קצת כאילו, שקיבלתי.
לא, בוא נגיד, אז נעשה פשרה, שהסכמת לקבל.
כן.
שקיבלתי, בוא נאמר כך.
ומנקודת המבט שלך, הרי יש לך נקודת מבט חברתית, לא היססת לומר את זה גם כיושב ראש ועדת חינוך, גם נגד המערכת החרדית. האם אתה לא חושב שהאוצר עשה פה טעויות פטליות בהתמודדות עם המשבר הכלכלי, בזה שנתנו מאוחר מדי למעסיקים, שדווקא מי שמחזיר מאוחר מדי את העובדים שלו מהחלט, הוא זה שמקבל יותר כסף? כשמסתכלים על זה מהצד העסקי, נראה שעשו את הכל עקום.
אף אחד, ואף משרד ממשלתי לא הייתה תוכנית מגירה או נייר עבודה למשבר קורונה. זה הפתיע אותנו כמו שהפתיע את כולם. הוא הפתיע אותנו כשהיה כבר גירעון תקציבי גדול וכולם חיכינו לקיצוצים בלי הקורונה. ותוך כדי הליכה, כל משבר הקורונה נלמד תוך כדי הליכה. נעשו טעויות. בתחומים רבים. ואין ספק שנעשו טעויות. אבל זה יהיה, אני אומר, שטחי מצידי ורדוד מצידי, אבל להגיד ולהגדיר את זה עכשיו מצ'פרים, נותנים מענקים לאלה שמחזירים מאוחר יותר את, את העובדים שלהם, לעומת אלה שלא שלחו לחל"ת ונסעו בעול, אני חושב שצריך לתת פיצוי לאלה, וצריך לתת מענקים לאלה, כי יש לנו עניין שיחזירו כמה שיותר עובדים למעגל התעסוקה, ויש לנו כן צורך לפצות את אותם מעסיקי עסקים קטנים וגדולים ובינוניים שהחזיקו את העובדים שלהם מתוך הרזרבות שלהם, כדי לתת להם חמצן לעתיד ולא יסגרו, ושחזק להם את המוטיבציה, כי המשק לא יחזור מהר מדי למה שהוא היה.
אבל אתה, אני רוצה לקחת אותך מזווית דווקא של יושב-ראש ועדת הכלכלה, אתה חבר בקואליציה שיש לה 36 שרים, 8 סגני שרים, עכשיו שמענו שלקחו 400 תקנים כדי לאייש את כל הבזבוז הזה, אתה לא חושב שזה ניקור עין של המובטלים ובעלי העסקים הקטנים שפושטים רגל אחד אחרי השני, והממשלה אומרת להם, יש מספיק למענק, אין למענק?
שאלה במקום, שאלה במקום. אני יכול לבטק לך נימוקים כאלה וכאלה, אבל אני את כפי שאתה אומר, בי אישי...
דווקא לך קל יותר לדבר, כי אתה לא שר.
אני אומר לך, יפה, לא, אני אומר לך. אין ספק שבנראות זה לא נראה טוב, זה אפילו נראה מוגזם ובזבזני ואהבתני. אבל בואו לא נשכח איפה היינו בשנה וחצי האחרונים, עם שיתוק שלטוני, עם בזבוז כספים, ואנשים חושבים שעלות הבחירות זה רק מה שההוצאה הישירה על הבחירות. השני מיליארד האלה.
כן, זה הגישה, אני...
והנזק העקיף על השבטת המשק, על תקיעת פרויקטים, על תקציב שהוא 1/12 כבר יותר משנה, הנזק העקיף הזה הוא מיליארדים. ומה ציפה לנו? ציפתה לנו מערכת בחירות רביעית. עוד פעם מישהי.
נכון, אבל אפשר היה להקים ממשלה
מצומצמת. דווקא ש"ס היא דוגמה טובה. ש"ס לקחה רק שני שרים.
אתה צודק
שתמיד... לא לקחה תפקידים מיותרים, כן.
תמיד אפשר לבוא ולומר, אפשר להקים ממשלה של 18 שרים. אתה צודק, אבל לא היינו שם. היינו שלא הצלחנו. היה משבר אמון גדול בין ראש הממשלה לבנימין בני גנץ, שעשה מעשה אמיץ. אני אוכל חברי כחול לבן שהלכו אחרי בני גנץ לקואליציה, עשו מעשה אמיץ, הם חטפו אש, הם חוטפים אש.
והם חוטפים בסקרים, הציבור כנראה אוהב את זה פחות. אנחנו כבר רואים את יש עתיד מקבלים יותר מהם.
מה לעשות? אבל הם גילו ממלכתיות, גילו אחריות לאומית, הם רצו להשיג את השיסוי, הם רצו להשיג את המחלוקות, הם רצו להניע את הכלכלה, רצו, המשבר של הקורונה בא לפתחם. אני חושב שהם גילו אחריות. עכשיו לבוא ולמדוד את זה עכשיו מול מספר המשרדים שיכול להיות לשום כלום. או מיניאטורים כאלה שיקימו אותם לצורך זה. זה כל זה כי היה צורך להקים ממשלה פריטטית, שוויונית, אבל בוא תשכח, אל תשכח שגם הליכוד לא יכול להתערטל. הליכוד, כחול לבן היה מוכן לשים 18, 9, 9. אתה לא יכול לקחת גם את הליכוד מפלגת שלטון, שהיו לה 20 ומשהו שרים, לא מבין, תסתכלו ב9. אז היה צורך, אתה יודע מה לך, במקרה הזה שלא יגונה, אבל במקרה אחרים יגונה. לכן אי אפשר למדוד את זה עכשיו בנקודה הזמן. אתה שואל אותי, כן, אני על פני חלופה שעוד פעם בחירות, להביא כמעט את אותה תוצאה, עם שיסוי והסתה, בשיתוק, אני גאה שיש לנו היום ממשלה.
ואנחנו אבל עדיין רואים את השיח מכיוון הליכוד לעבר כחול לבן, אולי אפילו מכוון, בשביל בעוד שנה וחצי לפרק את הממשלה הזאת על כל מיני קלקולים.
הנה, אני אומר
האם לך. אתם תעמדו שם כחומה בצורה ולא תיתנו לנתניהו לפזר את הכנסת?
אני חושב שנתניהו עצמו רוצה לקיים את הרוטציה, הליכוד מבין. שאם הם יעשו תרגיל כזה או אחר, ולא יממשו את הרוטציה, הם יוקו שוק על ירח. הליכוד היה 12 מנדטים, אל תשכחו לו מזמן. לפני כמה קדנציות. הייתי שם.
היום הוא עם 41. לא עדיף לו ללכת, והימין הוא מ-65.
זה זמני, זה מובטלי.
אנחנו דור המפלגה, ואנחנו ערבנו לכחול לבן, זה פורסם, אני יכול לומר, לא מפורסם אותו צריך ראייה, וזה לא התקבל באהבה, לא התקבל בהבנה, והציבור יקי, מספיק גם כך תדמית של הפוליטיקאים בשפל המדרגה, לא צריך להוסיף לה. ואני הייתי קורא לכל הח"כים הקטנים, המקלעמים והרעבים והקנאים שהגיעו מזה, רובי ריבלין היום חדשים מקרוב באו, קצת לרגע, קצת לסנן את האמירות הפוגעניות האלה כלפי מנהיגים שבסוף בסוף הוא ראש ממשלה חלופי היום, הם הצביעו, הם נתנו לו את המעמד הזה כראש ממשלה.
סמרגי, אתה רגיד תמיד להגיע דעות נון קונפורמיסטיות, ואני רוצה לנצל את ה...
אני עוד משפט אחד לגבי הממשלה הזו, עם כל הכבוד, הציבור רצה את זה, איך הוא רצה את זה? הוא הצביע, הוא לא הכריע. זה מה שהציבור רצה, זה מה שהציבור קיבל.
כן, כשאתה מדבר להרגיע ולהכל וזה, אני רוצה לשמוע על ימחם זווית טיפה שונה אולי מהקהילה החרדית הקבועה, ואני מדבר להתקפות הבלתי פוסקות של נתניהו על כל מה שזז, משטרה, פרקליטות, בתי משפט, הכל. אתה מזדהה עם כל מילה במתקפה הזאת, לא שאני חובב גדול שמעריך את המשפט, אבל אני לא רואה בשמה הסלמה הזאת כל הזמן.
אני לא מתרעם, אני לא מתרעם ולתקוף, וגם כשיש לי ביקורת. יש לי ביקורת, יש דברים שלא נראים טוב במערכת אכיפת החוק, יש תחושה של אכיפה בררנית, יש תחושה שבג"ץ מכניס את האף שלו גם במקומות שלא צריך, והייתי מבקש, הייתי מצפה מהם שיגלו גם הם קצת אחרות, מכאן ועד להשתלח בגורמי אחרים, חזר ציבות, האבה מתפלא שלומה של מלכות, כאילו איש יתנו חיים בעלאו, אנחנו רואים מה קורה היום ברחובות אמריקה, ניו יורק ומדינות אחרות באמריקה. צריך לחזק מערכות השלטון. ובוא אני אגיד לך, לא צריך להתבהל, אני אומר את זה למי שיושב מגדל השן המשפטי, בית המשפט העליון, מערכת המשפט, לא צריך להתבהל מביקורת. לא צריך להתבהל, לא כל ביקורת על מערכת המשפט היא התקפה. הסגנון, אתה מכיר את הסגנון שלי. אני לא מסכים לסגנון המשתלח.
אבל הוא מגדיל רק את מי שמדבר ככה. כן, בבקשה, סליחה, עצרנו אותך.
אני אומר, אבל מכאן, שאני אחשוש להעביר ביקורת כמחוקת, בגלל ששמה יחשדו בי שאני נגד שלטון החוק, לא. אבל הסגנון חייב להיות מכובד.
ונתניהו מגדיל רק את אלה שמדברים בסגנון הזה. אתה רואה שאת בחירי הליכוד שמדברים בשיח כמו שאתה מדבר עכשיו, הוא דוחק לירקתיים.
לכן אני לא חבר מרכז ליכוד, ואני לא נתון לחסדיו, לא בקידום ולא במינויים, וכל אחד זה סגנון לא הוא.
זה ברור, בוא נדבר רגע.
אני לא יכול לדבר בשם הליכוד, אבל אין ספק שאני אמרתי בתחילה במענה לשאלה שלכם, אני לא הייתי מתבטא כך. אפשר להעביר ביקורת בצורה יותר חכמה, יותר
מכובדת. בוא נדבר עכשיו על מה אתם יכולים לעשות בוועדת כלכלה, ואני אגיד לך למה אתה כאילו טיפה קצת לא מתחבר לי לוועדה הזאת, כי זו ועדה שמטפלת עם כל הטייקונים, בכל האינטרסנטים, ואתה לא נראה לי מחובר לאנשים האלה.
אני לא תראה אותי לא בקוקטיילים איתם, לא נכון, אני לא יש קוקטיילים ולא יש כנסים רפתניים, נכון, אני לא זה, אבל דווקא בגלל תפיסת העולם שלי. ואני, למרות שאני עם תפיסת עולם חברתית ברורה, אני גם יודע לגלות אחריות באותה נשימה ולדעת מה היא מצא שעובר בנזק המלך או לא. ודווקא בעת הזו אנחנו צריכים להיות שם ולוודא שלא עוד פעם האזרח הקטן הוא שישלם את המחיר של כל המשבר הזה. כולם ביחד צריכים לשלב ידיים וכל אחד צריך לעשות בנטל של המשבר הזה. ואני חושב אם דחיתי בעת הזאת להיות שם, אני חושב שזו המטרה. אבל
דווקא נראה שהטייקונים לא משלמים את המשבר הזה, אתה יודע, הם ממשיכים לשאוב את תמלוגי הגז וכל האינטרסנטים.
ראינו גם שבעלי העסקים הגדולים מקבלים את הכסף, כשבעלי עסקים שבאמת קורסים תחת הנטל.
בואי אני אגיד לך, מה אלטרנטיבה?
זה מרגיז.
מה אתה מתכונן להטביע את חותמך בעניין בנושא הזה?
של הטייקונים וכל אלה. אני לא בא להגן על רשת פוקס, ולא רשת זרה וכל האלה שמחו בזה. אבל אם יש סכנת פיטורים ברשתות האלה, ואנחנו יודעים שתהיה ירידה בצריכה, ויודעים שתהיה היחלשות, אם יש צפי של פליטה של אלפים ברשתות הגדולות האלה לשוק ההבטלה, ואני יכול למנוע חלק מזה, והממשלה יכולה למנוע מזה, אז אני לא צרה בזה שהיום ירפדו אותם, ואותו עובד הולך עם 7,000 האלה, שקלים האלה, קונה, צורך, תראה, מי שמניע בסוף גלגלי המשק, זה לא אלה שחוסרים ומשקיעים את זה במקומות כאלה ואחרים. זה אותם אנשים שלוקחים את המשכורת, והיא הכנסה פניו היחידה שלהם, ואת כולה הם מוציאים לצריכה. אלה, זה הדלק של המשק. וצריך להניע את המשק. כי ביום שיהיו מאות אלפים, עשרות אלפים ומאות אלפים שמובטלים, שלא
יהיה
להם
במה
לצרוך.
זה מוריד את הצריכה.
יהיה פה מיתון.
אני רוצה
לשאול
אותך.
בוא נעבור, כן.
הנושא, יעקב, בבקשה. יש בו את התקלכלה, אני מניח שאתה יש בו את התקלכלה מצוין, אבל איפה יהיה הערך המוסף שלך כנציג חרדי לעניין הזה? כאילו מה, אני מדבר גלות, מה הציבור החרדי יכול להרוויח מזה שאתה מנהל את ענייני הגז
ואת ענייני
הטלוויזיה וכל אלה?
אותה שאלה נשאלתי גם לפני אותה שאלה נשאלתי גם בוועדת החינוך. הרי בוא...
לא, ועדת חינוך זה הספק חרדי ברור, אנחנו
כולנו... בוא אני אספר לך, יעקב, בוא אני אספר לך. הרי החינוך החרדי, יש המפלגות החרדיות, יש להם כל אחד שלהם רשת חינוך שלהם. יש להם, אחד יש להם מפלגה, אחד יש לה סגן שר במשרד החינוך. השני, השעת, יש לה את רשת מעין החינוך התורני, שהכל מגובה בהסכינוך חרדי. לכאורה, לכאורה לא תורם לציבור, ממילא זה חי ונושא את עצמו בזה. אבל, בוא אני אגמר לך, שאני, יעקב מרגי, יור ועדת חינוך, כאן 750 דיונים, על כלל הנושאים במערכת החינוך, ואומר לחברה הישראלית, אני יושב על ההגה, כן, אני, סליחה על הביטוי, הדוס, השחור לבן, יושב על ההגה, כן, ואומר מה יש לי לומר, גם על מערכת החינוך הכללית, וגם על מערכת החינוך החרדית, וגם יש ערך מוסף. אני לא רוצה בקניות,
כן, איפה יהיה לך מוסף הזה בכלכלה? ברשותכם,
קשה לי לומר, אבל אני חייב כדי להבין, אם אני הייתי צריך, אם אני הייתי מספר לך שבסוף הקדנציה, מהלך הקדנציה והבחירות האלה, שאנשים מרכזיים בתחום החינוך, מהחברה, מהאקדמיה, מייחלים, ואומרים, למה שאתה לא תהיה שר החינוך בגלל המשנה הסדורה שלי? ואני אומר, נראה לכם, בנט עם הכיפה הקטנה, רק מסכן, אמר, מושגים ביהדות בסיסיים, אמרו לו, הדתה. אני הדוס,
שר חינוך. זה חינוך, אבל אני שואל על כלכלה, איפה אתה בא?
אז לכן אותו דבר יהיה בכלכלה. עם כל הכבוד. בוא אני אגיד לך, עם כל הכבוד, אנחנו כבר לא יבנה וחכמיה. החברה החרדית זה לא יבנה, זה לא קומץ.
זה תעסוקה.
החברה החרדית זה נתח חשוב ומרכזי בחברה הישראלית. אנחנו פשוט צריך לדעת איך מודדים את החברה החרדית. זה כבר לא סטטיסטיקה, מי שהיה בכיתה א' במוסד חרדי. יש עוד פרמטרים אחרים, וזה נתונים, זה מסה קריטית בחברה הישראלית.
אז אתה בכלים שהיו לך בוועדת חינוך, שמדת את כל צמרת המדינה והמשרדים, בשביל לתת תשובות, אתה אומר גם כאן, תעמיד אותם לתעסוקה.
הנה, אמר לך, האזרח הקטן קולו ישמע בוועדת הכלכלה. הטייקון קולו ישמע בוועדת הכלכלה, ואני גם יודע לומר לו, עם כל הכבוד, יש אחריות פה. אנחנו באנו לעסק, באנו לקיים מדינה. ואנחנו יודע, כשהטייקונים יפרחו, אין לנו בעיה עם זה. איננו לא צריך שהטייקון, שהעסקים הגדולים יתחזקו, והבינונים יתחזקו, ואלה שהיו על הקצה שלא יפלו אחורה לחזק אותן, אבל גם האזרח.
נדמה לי שאנחנו מתאים כבר 17-18 דקות, ולא שאלנו אותך על הבנות הספרדיות, אני מניח שגם לא יהיה לנו זמן. רק תגיד לי במילה אחת, עד עכשיו היית הפטרון שלהם במאבקים בתוך מערכת החינוך, עכשיו אתה עובר לתשובה ולאנרג'י ולכל אלה, יהיה להם עוד כתובת אצלך?
ודאי. תראה, אם לא יהיו עבלות, אני הראשון שיודע, רבותיי, אני אברך. יש שיפורים, יש שיפורים. אבל אני לא אוכל להחריש. תראה, אני חבר כנסת. אני לא הולך להגיד עכשיו, מכל השליחויות שלי, אני הופך להיות רק יור ועדת הכלכלה. אני אהיה פה להם. נכון, אני אשתמש בחבריי בוועדת החינוך, אני אשתמש בחבריי לסיעה, אבל אני כן אהיה פה להם. אם מישהו מראשי הסמינרים, או מראשי האגף החרדי, אחי המחוז החרדי במשרד החינוך, נשם שחרר אנחת רווחה, אני מציע לו לשאוף אותה מחזרה.
חבר הכנסת הרב יעקב מרגי,
תודה רבה ובהצלחה. בהצלחה רבה
לנו לכל עם
ישראל. שבת שלום.
עכשיו איתכם, פילפוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום עליכם לכולם, כאן מוישה. אני פה בגלל אשתי, היא ביקשה לומר לכל המשפחות בעם ישראל שיש דיסקונט קיר חדש של קשת הפקות, עם כל ההופעות, הצגות, ההרצאות של כל הרבנים שלי, והחידוש גם שכל ההופעות הומור שהייתה הולכת אליהן עד לפני הקורונה עם אשמה. אז עכשיו הכל בפלסטיק שחור קטן, 64 ג'יגה, עם החיה, וזה רק מ-150 שקלים. למאה הראשונים שהתקשרו, 1-700-559-898, 1-700-559-898,
5-5-9-8-9-8. יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז.
סימילק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית, מוביל בשבעה מדדי התפתחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
שלום, קוראים לי דוד מבית שמש ואני בן 11. יש לי אבא אחד שמחכה לי בבית, ואבא שני שואב אותי כאן, בקמפוס שנגדלו. יש מצב שזה בכלל בית מלון, מכבסה ריחנית, אוכל עשיר וטרי, חדרי פנימיה חדשים, ביגוד, הנהלה, קפיטריה, הסעות והמון צוותים. תודה הרב גרוסמן, האבא שלי, ושל כל ילדי מגדלו.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרבו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיב טעם מגדלור, 072-213-2777.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669. 072-393-9669. וידה זה חיים.
בעלי עסקים, שימו לב, מענק מיוחד להשתתפות בהוצאות הקבועות של העסק יצא לדרך. חלק מתוכנית הסיוע למשק בהיקף של כ-100 מיליארד שקלים. גובה המענק עד 400 אלף שקלים, והוא מיועד לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 20 מיליון שקלים, שפעילותם נפגעה עקב המשבר. חפשו פעימה שלישית באתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה, ותוכלו לקבל את המענק. יחד נחזיר את המשק לצמיחה. משרד האוצר, רשות המיסים, משרד ראש הממשלה.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה. ועכשיו במבצעים חמים במקום. להזמנות 03-574-6601. פיצפון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
הבנק סירב לכם? זה באמת עצוב. אבל אם יש בבעלותכם נכס, אתם יכולים לחזור לחייך. מסורבים, בעלי BDI שלילי, חייגו עכשיו כוכבית 9536 לקבוצת קווי אשראי, ותוכלו לקבל משכנתה עד 70% משווי הנכס בתוך 72 שעות. התקשרו לקבוצת קווי אשראי, כוכבית 9536.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב לשר המדע והטכנולוגיה, חבר הכנסת יזהר שי.
שלום וערב טוב לכם ולמאזינים.
טוב, אז לפני שנשאל אותך על החידושים האחרונים בתחום המדע והטכנולוגיה, אנחנו כרגיל פוליטיקה. לפני שנה נכנסת לכנסת כחבר כנסת מן השורה, ופתאום קידום כל כך מהיר, כל כך פתאומי. אני מרשה לעצמי להניח שאם כחול לבן הייתה מקימה ממשלה בראשותה, והייתה מחזיקה את רוב התיקים, ייתכן שאולי לא היית מקבל את הזינוק המהיר הזה, קיבלת כי היה לכם 8-9 שרים לאייש. אני מדבר מבחינת המיקום ברשימה, כן?
כן, אין לי בעיה עם זה. אני חושב שבאמת נוצר פה צירוף נסיבות, אולי אפשר לקרוא לזה מוזר. כחול לבן קיבלה החלטה משמעותית בדרכה לממשלה הזו, הייתה החלטה קשה ולדעתי גם הנכונה עבור מדינת ישראל. כתוצאה מצירוף הנסיבות הזה ומהחלטות היסטוריות, באמת, כבדות גורל, התמזל מזלי, אני מאושר בחלקי. באתי מההייטק, שנים רבות עסקתי ביזמות ובחדשנות, והנה אני השר שמופקד על התחום החשוב הזה במדינת ישראל, אין שמח ממני, וזה כבוד מאוד גדול להיות בראש המשרד הזה.
עכשיו, אתה בא עם מישהו, אתה בא כמישהו שבוא נגיד בניגוד לאחרים, כן, לא רעב ללחם, באת מהמגזר העסקי, עשית כמה דברים בחיים, תדע, היינו השבוע באחד ממתחמי התעסוקה במדינה, חניות ריקות, אתה לא מרגיש שהממשלה הזאת נופחה, ביבי אז המשיל לגבי הקורונה לאקורדיון, אז נמתחה כמו אקורדיון עד הסוף, בא בשעה שהמגזר העסקי פשוט קורס.
הממשלה הזו היא אכן גדולה מדי, ואני כואב את הכאב הזה ומזדהה עם הביקורת הציבורית הקשה שנמתחת על הממשלה הזו, אבל אני גם מציע לכולנו להבין היטב מהי הברירה. והברירה היחידה שעמדה בפנינו לפני כחודשיים שקיבלנו את ההחלטה הזו, הייתה ללכת לבחירות, לא הייתה שום דרך אחרת, כל מי שטוען אחרת טועה ומטעה, ולכן מקבלי ההחלטות צריכים היו להחליט האם פנינו לממשלה או לבחירות. המחיר שגורשת הממשלה הזו בהקמתה הוא מחיר גבוה, זה מחיר שהוא ערך על ידי משרד האוצר כ-85 מיליון שקל לשנה.
זה עדיין פחות מעלות של בחירות לכמה ימים.
ועדיין, אם הממשלה הזאת תחזיק מעמד 4 שנים, בוא נהיה אופטימיים, המחיר יהיה בסדר גודל, פי 10 נמוך יותר מעלות של בחירות ישירות עכשיו, בחודשיים הקרובים.
ועדיין אני שואל, אפשר ללכת לממשלת אחדות ולהקים ממשלה רזה, אתם 19 שרים, הליכוד 19 שרים, זאת אומרת, זה לא בהכרח שכדי לענות על... זה או ממשלה של 36 או בחירות חוזרות. הייתה דרך ביניים של להקים ממשלה מצומצמת, 9 לכל צד.
או לתת, או לתת לליכוד יותר, כי באמת יש להם יותר חברי כנסת, אבל פריטטית לקבוע שאי אפשר להחליט שום דבר בלי הסכמתכם.
אני מסכים שאפשר היה וניסינו. בסוף זה מאזן פוליטי שנועד לשקף את הצורך שלנו להביא לידי ביטוי את, את העמדה ואת הרצון של גוש הבוחרים שלנו, והצורך של הליכוד לשרת את טובת הבוחרים שלהם, ומפגש האינטרסים הזה לצערי יצר ממשלה גדולה מדי. אני אבל אופטימי באשר ליכולת של הממשלה הזו להוכיח תוצאות טובות לכל אזרחי המדינה. אני מודע לביקורת הגדולה, ושוב, אני מזדהה איתה. אני חושב שבסופו של דבר אזרחי ישראל יקבלו ממשלה שעובדת למענם, כל שר ושרה בתחומים שלהם, יעשו עבודה לדעתי טובה מאוד. אני רואה את השרים כבר בעבודתם, דרך אגב, גם שרי ליכוד ושרי שס
כולם עובדים, אבל כשאנחנו מדברים על שרידות של ממשלה, אנחנו מדברים על הומוגניות. כשאני רואה את חילופי הדברים עם שר דודו אמסלם בתשובות האוקצניות, אני רואה את מירי גנץ מדברת מי בשל ומי לא, ואני רואה מירי רגב מי בשל ומי לא, ו... זאת אומרת, השידוך הזה כרגע נראה שכאילו מתחיל על רגל שמאל.
את ההדלפות על הרכב. בוא נגיד שהרכב מקרטע בשביל ההתחלה.
דימוי יפה. אז בוא נתחיל דווקא ברכב. תודה שהראיתם את זה. זו לא הדלפה, זה קשקוש של בין אופוזיציה לבין אנשים שלא הכינו את שיעורי הבית. אני חושב שהבהרנו רשמית, ולשמחתי, גם השבק הוציא היום הודעה רשמית שהבהירה את זה לכל מי שניסה לטעון כלפינו, אין לבני גנץ וללשכתו יד ורגל ושום דבר וחצי דבר בהחלטה וכמה רכבים הוא עיסה, באיזה רכבים הוא עיסה ומה טיב המיגון והאיכות שלהם. זו החלטה בלעדית על פי חוק, חשוב שהמאזינים ידעו. החוק בישראל מכתיב שהגורם שקובע בדיוק את סידורי הבטחה של בני גנץ הוא השבק. ועכשיו שאמרתי את כל זה, אז כל מי שטועה לגבי
מחירים... אבל את יאיר לפיד שגם הוא... יאיר לפיד מכוח היותו יושב ראש אופוזיציה זכאי גם לכזו הבטחה, שמענו אותו היום מוותר על התנאים האלה של רכב שרד, מגנץ לא שמענו ויתור דומה.
שני דברים, אין מה להשוות בין האחריות להבטחת ראש ממשלה או ראש ממשלה חליפי, שעל פי החלטת השבת היא אותה אחריות, לבין ראש האופוזיציה עם כל הכבוד, הוא אכן סמל שלטון ראש האופוזיציה, אכן לכולנו יש כבוד רב גם לסמל וגם לחבר הכנסת יאיר לפיד, אין מה להשוות בסידורי ההבטחה. ואם יאיר לפיד החליט לוותר על רכב כזה או אחר, קודם כל אני מברך אותו על כך. דבר שני, שוב, זאת לא החלטה שלו. השבק יושב ויחליט, ואל תתפלו אם מדיניות השבק תהיה, עם כל הכבוד לחבר הכנסת יאיר לפיד, להגיד לו באיזה רכב הוא נוסע, כי בסופו של דבר הם אלה שאמונים על ביטחונו, הוא סמל שלטון. והסיבה דרך אגב שכולם צריכים להבין, כשראש אופוזיציה הולך לאן שהוא הולך ונוסע לאן שהוא נוסע ברחבי המדינה, הוא מייצג את כל המדינה במדינה דמוקרטית, סמל שלטון, כמו ראש אופוזיציה.
כן, עכשיו בוא נחזור לחלק הראשון של השאלה, שאמר בעצם, איך עם החיכוכים האלה תצליחו לתפקד?
כן, אני חושב שאנחנו נצליח. תראה, יש חילוקי דעות, אתה יודע, גם ביני לבין אשתי לפעמים יש חילוקי דעות, והממשלה שלנו כבר חיה ביחד, תודה לאש.
כן, אבל אותך ואת אשתך אף אחד לא הכריח להתחתן. פה הנישואים האלה היו בעצם בכפייה מסוימת.
לא, הם היו בשידור.
בגלל מצב אלקטורלי, בגלל מצב...
כן, הנישואים האלה היו
בשידור. בוא נגיד שאני לא הייתי מתחתן עם אחד שהגדיר אותי חד על אישים וטען שאני מגמגם, ואתה יודע...
כן, אבל פה השידוך נקבע על ידי הבוחר, והבוחר הישראלי קבע את מצב העניינים, ואני חושב שכולנו מבינים את גודל האחריות, אז בהחלט יש בינינו חילוקי דעות, בהחלט לא נסכים על כל דבר. לפעמים הדברים האלה יגיעו לעיתונים, כמו מה שקרה בשבוע, שבועיים האחרונים, והרבה פעמים, אתה יודע, יהיו חילוקי דעות על סדרי עדיפויות בתקציב, למדיניות כזו או אחרת, ולאן ללכת קודם. אני חושב שיחסית לדיונים הארוכים שבהם הייתי שותף מאז שקמה הממשלה הזו, ויחסית לנושאים המשמעותיים שהממשלה הזו כבר מטפלת תוך שיתוף פעולה מלא בין השרים, אין מרשות את זה לחילוקי הדעות, ואני דווקא אופטימי, לפחות בשלב הזה.
בוא נדבר רגע על הריבונות, על הסיפוח, כי פתאום התברר שצריך אתכם הרבה יותר ממה שנתניהו חשב בהתחלה, הרי הוא בעצם נתן איזשהו חופש הצבעה, אבל אנחנו רואים שעכשיו מאגפים אותו מימין, ויכול להיות שבלי התמיכה שלכם לא יהיה רוב לקבלת התוכנית הזאת של הסיפוח. האם אתם תתמכו במהלך אם תהיה הסכמה אמריקאית?
אנחנו נתמוך במהלך אם יתמלאו התנאים כפי שהוגדרו בהסכם בינינו לבין הליכוד. אנחנו אכן התכוונו להיות שותפים משמעותיים לתהליך קבלת ההחלטות, ואכן כך יהיה. אנחנו נבחן את המשמעויות ואת המחירים ואת הסכנות לאזרחי ישראל ולחיילי ישראל, ואחרי שניקח את כל זה בחשבון, נחליט בהתאם.
אתה לא חושב במסגרת השיקולים שלכם, כן, לקבל את התוכנית או לא, אתם צריכים להביא גם את האלמנט הבא. אנחנו נמצאים כעת בעיצומו של משבר כלכלי, משבר בריאותי. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים עכשיו, גם כן שהשטחים יבערו ויהיה קשיים דיפלומטיים. אולי מה בוער לנתניהו על זה תוך חודש לגמור את הסיפור, בייחוד כאשר מדובר בנשיא צולע, שלפי רוב הסקרים וכל זה אפילו לא יהיה בנובמבר.
אני חושב שבהחלט צריך לקחת בחשבון את כל הסכנות, וזה בדיוק מה שאני אומר. אתה תיארת תחיש למרבה הצער, תחיש סביר של הבערת השטחים ומשבר קשה בינלאומי, שגם לו יש משמעויות כלכליות. אתה מדבר על מיליון מובטלים, אם יהיה חליל החרם.
זה הסיבה להקמת הממשלה בעצם הייתה מיליון מובטלים, כן?
נכון, מיליון מובטלים ומשבר הקורונה דחפו את כולנו להבין שאין ברירה אחרת. אז עכשיו להוסיף לזה משבר בינלאומי כבד וחרם על ישראל וסכנות, סכנות לנפש, אתה יודע.
נראה לי, אתה לא אומר את זה מפורשות, נראה לי שאתה גם לא כל כך מתלהב מהסיפור.
אני חושב ש... תראה, אני לא מתלהב מצעדים חד-צדדיים שבהם אנחנו מחליטים מה קורה ואנחנו אומרים יהיה בסדר. אין דבר כזה יהיה בסדר, לכל דבר יש מחיר. אתה יודע, כששואלים אותי אם אתה בעד סיפוח, אני שואל חזרה, האם אתה בעד שלום? בטח שאתה בעד שלום. השאלה, מה המחיר בדרך להסכמי שלום? ראינו הסכמי שלום שעובדים והמחיר היה כדאי, למשל הסכם השלום שלנו עם מצרים. ראינו
את מצד שני, ראינו את ההכרזה על הגולן, ראינו את ההכרה בירושלים, אלו צעדים נכון? שגם ביידן לא יוכל לסוג מהם אם הוא ייבחר, הוא כבר כמעט אומר את זה, אז יכול להיות שיש כאן הזדמנות היסטורית שחבל להחמיץ אותה.
ולכן צריך להסתכל על המחיר. הסכמי אוסלו גם נתפסו בקרב אנשים, אנשים מסוימים, כהזדמנות היסטורית, והיה להם מחיר מאוד כבד. אז אם חלילה סיפוח של יישוב כזה או אחר ביהודה ושומרון יגרור את המחיר שאוסלו גררה, האם זה היה מחיר מוצדק? יש כאלה שיגידו שכן, יש כאלה שיגידו ללא, שלא בשלב הזה. אני בין אלה שיגידו שאילו ידענו מראש שזה המחיר, היינו אומרים בשום אופן לא. אז כן. הנה דוגמה, ואתה יודע, ויש כאלה שיגידו שכן, גם אם ימותו אלפי אנשים ויפצעו, זה עלול
לקרות. אני רוצה רגע לחזור למישהו שהזכרנו את שמו במהלך השיחה הזאת, יאיר לפיד. אני רואה את ההתקפות שלו, הוא אופוזיציה, הוא חייב לתקוף, אבל הוא יותר מתמקד בהתקפות עליכם מאשר לראש הממשלה. איך התחושה שלך, יש אדם שהיה שותף איתך ולאורך כל הדרך, פתאום הפך אתכם לאויבי העם בעצם, חוץ מבוגדים אולי גם זה, אולי הוא קרא לכם כבר את הכל.
גם בוגדים, אני לא יודע אם חבר הכנסת לפיד בעצמו, אבל אחרים בשמו, גם אם הוא לא אמר להם לעשות את זה, קראו לנו בכל התארים האלה ועוד. אני מצטער על כך, אני חושב ששוב, תפקיד האופוזיציה הוא תפקיד חשוב, אבל גם כשאתה באופוזיציה, אתה צריך לחשוב על כל המשמעויות של הדברים שאתה אומר. אני לא אכנס לדברים האלה, יאיר לפיד בחר לפרק את כחול לבן, כי הוא חשב שזה הדבר הנכון, הוא חשב שללכת לבחירות עדיף על להקים ממשלת אחדות. אני חשבתי וחושב שהוא טעה לחלוטין בכך שהוא החליט לפרק את כחול לבן, עכשיו הוא מעביר ביקורת, בסדר. אתה יודע, ההבדל הוא שהוא מעביר ביקורת ואנחנו עושים, ומטבע הדברים, מי שנמצא במרכז העשייה הוא גם מי שחוטף את עיקר הרעש והביקורת, ואני מכבד את זה.
אותך לא שאלנו למה זיגזגת, כי לא זיגזגת, כי עלית אלינו גם במהלך המסע ומתן, כשכולם הצירו הצרות ואתה תמיד פניך היו לאחדות, אז נשאר לנו רק לאחל לך בהצלחה. אגב, יש גם כמה אלמנטים חרדיים בתפקיד שלך, אני לא יודע אם עדיין גילית, כמו למשל דבר נהדר של סל מדע שבמסגרתו עשרות אלפי ילדים חרדים ברשויות למדו לימודי אנגלית, כדוגמה.
גיליתי ואני שמח על כך והתחייבתי, והנה, אתה רואה שאני ממשיך באותו קו, ואני כבר בקשר עם, עם גורמים שונים בציבור החרדי שהבטיחו לשמחתי את עזרתם. אנחנו נמשיך לחזק את הקשר, הוא יעזור גם כדי לאחות ולחבר בין חלקים שונים של החברה הישראלית, והוא גם ייתן הזדמנויות לחבר'ה מבני הקהילות החרדיות שרוצים בכך, מי שרוצה לקבל הזדמנות ללמוד מקצועות של מדע וטכנולוגיה, וגם לחפש בהם פרנסה. אני חושב שזאת מצווה, ואני אישית רואה בזה שליחות.
השר יזהר שי, אנחנו מאוד מודים לך.
תודה לכם, ערב טוב.
תודה רבה.
ערב טוב.
עד כאן תוכנית פלפוליטיקה לפרשת בעלותך. אנחנו נאמר תודה רבה לטכנאי בבני ברק ישי פופובסקי, לאורך את האקטואליה של הרדיו אסתי פלד. יעקב, תודה לך באולפן ירושלים, אני כאן מאולפן רחובות. שיר סיום בבקשה.
פרשת בעלותך, ואני תמיד בפרשה הזאת מזדמזם לי השיר היפהפה של אדמה לפריד. הדלקנו לך מנורה.
עשינו לך מנורה.
עשינו לך מנורה, בעזרת השם שתתלק עוד מנורה בקרוב.
שבת שלום. שלום.
עשינו לך מנורה בימי מוישה, אוי 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 וכובסו. עשינו לך מנורה בימי שלה ימי, אוי 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 וכובסו. Oh, my God.
Hello.